Hola, gracias por estar con nosotros.
שלום, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של העולם עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. היום נדבר על אפקט אינסטגרם, זאת רשת חברתית שיש בכל העולם. אנחנו ננסה להבין איך להשתמש בזה בדרך הנכונה. שלום דוקטור לייטמן, תודה שאתה איתנו.
שמח להיות אתכם.
היום אנחנו רוצים לדבר על רשת שיש לה כבר מיליארד אנשים בעולם. זאת אומרת, שמינית מהפלנטה. הרשת הזאת שנקראת אינסטגרם היא רשת חברתית שיש בה תמונות, משתפים תמונות ווידאו, נסיעות עם המשפחה, עם כל העולם. משתפים עם כל העולם. אז השאלה, מה גורם לאדם, מה מניע את האדם לרצות לשתף משהו מהחיים שלו? משהו אישי, משהו מהחיים היומיומיים? זה משהו אישי. בשביל מה לפתוח את זה לעולם?
בגלל שאדם בכלל הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה לגדול, הוא רוצה שיכירו אותו, הוא רוצה להיות מפורסם, כדי להיות מפורסם, כדי להיות ידוע, הוא עושה רוב המעשים שלו בחיים. הוא רוצה להיות מדען או ספורטאי, עשיר, וזה לא בגלל שהוא רוצה דווקא מדע או עשירות, או ספורט או משהו, אלא הוא רוצה פשוט להיות ידוע לכולם, שכולם ידעו עליו, שהוא מיוחד, שהוא קיים בעולם. זה כוח הקיומי שלנו, דוחף אותנו כל הזמן להראות את עצמנו, שזה, תראו, זה אני, כוח האגודיסטי. ולכן, שיש לנו רשת כזאת שיכולה לעלות אותנו ולעשות אותי עוד יותר ידוע לכולם, אז ודאי שאני קופץ אליה ורוצה להשתמש בה כמה שאפשר.
מעריכים שיש 40 מיליון תמונות שמתפרסמות כל יום על בסיס יומיומי. אנחנו מדברים על מסה של מידע באמצעות תמונות שמופצת בכל הפלנטה. מה גורם, מה מניע את האדם, כבר דיברנו עם האדם, אבל מה מניע את האדם להשתתף בדבר כזה? אבל איך אפשר להבין שיש מיליארד אנשים שחושבים ככה?
יש מיליארד אנשים שחושבים כך, ועוד כמה מיליארדים שבכל זאת צופים, ומקבלים את זה. זה מפני שבכל זאת אנחנו רוצים לדעת מה קורה סביבי, מה קורה בעולם שלי, מה קורה עם כולם, איפה אני לעומתם, יותר, פחות, וכן הלאה. ולכן אני כל הזמן כנראה שנכנס ל... אני האמת לא יודע מה זה בכלל, אבל נגיד, אני מבין אותם, שהם באים ומתעניינים מה אחרים רוצים, איפה הם נמצאים, איך אני... אני תמיד מודד את עצמי לעומת אנושות, ולכן חשוב לי. חשוב. אני זוכר שהיה לי מכיר אחד שהוא התחיל את העניין הזה של התמונות האלה, אז אני הייתי רואה שהוא הלך לאיזה, הוא היה באיזה מסעדה, והזמין איזה בורקס או משהו, אז הוא מצלם את הבורקס, הוא שם את זה לרשת. הוא ממש ככה, עד כדי כך, זה, אולי היום, היום זה אחרת, זה יותר מתוחכם. אבל פעם זה היה כך, והוא היה, בצורה כזאת הוא היה עושה, ואני ראיתי אחר כך, שאלתי אותו, נו מה נשמע? ראיתי שהוא נעשה מפורסם, מזה שהוא כך יום יום, כל רגע ורגע, משתדל לעשות איזשהו הצגה מעצמו, כן? רעבה מעצמו. אמנם שאין שם שום דבר, אבל אנשים כך רוצים לראות.
איזה לה קוויסטיון?
זאת השאלה, בדיוק. נגיד שזה הרצון של כל אדם להראות מה שהוא עושה, מה העדפות שלו, אבל מדוע שאר האנשים אלה שצופים בכל התמונות האלה, מה האינטרס שלהם? מה האינטרס שלנו כבני אדם להכיר מה שאחרים עושים? למה זה צריך להיות לנו חשוב? למה זה צריך לעניין אותנו?
האגו שלנו כל הזמן רוצה להשוות את עצמנו עם האחרים, ולהסתכל דרך חור קטן לתוך בית השני, לתוך חדר שינה של השני, לתוך בכלל בן אדם, מה קורה עם אלו אנשים שנמצאים לידי, וכן הלאה. כמה שאדם יותר רחוק ממני, הוא מעורר בי פחות תשוקה לדעת איך הוא חי. כן? נגיד באוסטרליה או באיזשהו מקום בפולינזיה, לא כל כך אני רץ לראות מה צורת החיים שלהם, אבל אלו שנמצאים לידי זה יותר אכפת, כי אני נמצא גם כן באותם התנאים, וכמו שחושבים עליו, עליהם גם כן חושבים עליי אולי, ולכן כמה שאדם קרוב אליי פיזית, לפי מקצוע, לפי משפחה או משהו, אני יותר ויותר מעוניין לדעת איך הוא בחיים שלו.
Para los usuarios esta es una forma de compartir.
עבור המשתמשים זו דרך לשתף או ליצור קשר עם האחרים. האם חיבור מהסוג הזה יכול להיות שלב מקדים בדרך לסוג חיבור עמוק יותר?
אני לא חושב. אני לא רואה שאנשים על ידי הרשתות האלה, אמנם שהם נקראים רשתות חברתיות, אני לא חושב שהם נעשים יותר חברתיים. זה פשוט כל אחד נשאר בנישה שלו ולא אכפת לו כלום. עד כדי כך אני רואה שאנשים שיושבים בבית קפה זה מול זה, הם מדברים זה עם זה דרך הפלאפון שלהם, ולא בצורה ורבלית. אז לכן אני חושב שהרשת הזאת שמקשרת בין בני אדם היא גם כן קוברת אותם ממש בתוך הרשת, בתוך התוכנה הזאת, ולא נותנת להם לצאת מזה. הם מרגישים את עצמם טוב שהם מדברים בסמייליקים, שמדברים בכל מיני סימנים, ורמה הזאת שהם לא פותחים יותר עמוק זה אל זה את עצמם, זה מספיק להם. הרשת לא מקרבת את האדם לאדם.
Sobre lo que usted menciona, es interesante.
לגבי מה שאמרת, זה מעניין, כי מלבד החברות שמקדמות מוצרים, את המוצרים שלהם, לשימוש אישי, יש גם תמונות מאוד טריוויאליות, פשוטות של חיי היום-יום, שנועדו רק לצורך שיתופים אחרים. אבל יש גם תמונות שנועדו להציג אורח חיים שנראה אידיאלי, או מפואר, עם הרבה נסיעות.
זה רק כדי למכור את הדברים האלה, ולא יותר מזה. זאת אומרת, מי שבאמת מחזיק את הרשתות האלו, זה חברות שרוצות למכור טיולים, בגד, וכן הלאה וכן הלאה. ואז נותנים לאנשים גם כן להיות באיזושהי התקשרות ביניהם, שיש שם תנועה. אבל באמת, כל המטרה זה שאנשים יסתכלו ויקנו.
Exacto, ahora los usuarios particulares.
בדיוק, עכשיו המשתמשים הרגילים שמשתמשים ברשת הזאת, הם רוצים להראות סגנון חיים שמייצר קנאה, או זה יכול להיות דברים טריוויאליים פשוטים שלא משהו יוצא דופן, אלא פשוט מה שהם עושים במשך היום. אבל מצד שני יש גם לחץ להיראות טוב. יש פילטרים שמשתמשים בהם כדי שהכל ייראה פרפקט. ב-2019, אגודת הבריאות המלכותית בבריטניה פרסמה דוח שנקרא מצב הנפש או בריאות הנפש. הם חקרו את השפעות השימוש ברשתות החברתיות בקרב הצעירים. ואחת המסקנות שהתקבלה הייתה שהאינסטגרם היא הפלטפורמה שיש לה את ההשפעה השלילית ביותר על בריאות הנפש. בדיוק בגלל זה, בגלל הלחץ הזה, החברתי שזה יכול לייצר. איך אפשר היה להשתמש במדיה הזאת בצורה בונה בחיים שלנו?
אני לא יודע, זה לא נראה לי שזה בונה שום דבר. אני חושב שכל האינטרנט בסופו של דבר יצטרך להפוך את עצמו מראש על הרגליים, שעכשיו הוא לא עומד על הרגליים, הוא עומד בצורה אגואיסטית, איך למכור, איך לתפוס אנשים, איך להשתמש בהם, לנוס אותם, ולכן לא נראה לי שהרשת הזאת היא, תוכל להמשיך הרבה זמן. אלא בינתיים היא עוזרת לאנשים מסוימים להתעשר, לבנות את העסקים, אבל לא רואה עתיד עם האינטרנט כזה כמו שזה עכשיו. היא לא מחברת אנשים, היא דווקא מפלגת אותם ומנסה להשתמש בהם.
מה היה צריך לשתף אם כך, כדי שאפשר יהיה לחבר את האנשים? מה היו צריכים לשתף?
זה רשתות אחרות לגמרי, צריכות להיות רשתות ידידותיות שהם ממש קושרות בינינו, מתחילות להשפיע עלינו שאנחנו נהיה יותר קרובים, ידידותיים, להסביר לנו על התוכנית הבריאה שאנחנו צריכים בסופו של דבר להתקשר זה עם זה. כך זה צריך שיהיה, ואני חושב שבמימינו לאט לאט אנחנו נמצאים בעידן כזה שכל הרשתות חברתיות, אם אפשר להגיד חברתיות, כן, הישנות, הם כולם התנוונו, נעלמו, ובמקומם יבוא רשתות חדשות שבאמת הם יקשרו בין בני אדם והביאו אותנו להיות בגוף אחד ידידותי זה עם זה. ללא שום הבדל בין הצבעים, לאומיות, שום דבר. כי אז באמת האינטרנט זה יהיה כאינטרנט.
מי שרואה את התוכנית הזאת, יש שאלה אישית, כי האינסטגרם בנוי על תמונות, ובאמת, עכשיו יש 181 שנים לתחילת תחום הצילום השנה, ורצינו לשאול אותך, איזו תמונה עשתה, השאירה עליך הרושם החזק ביותר? יכול להיות תמונה היסטורית או תמונה אישית שריגשה אותך באופן אישי. מה זאת התמונה הזאת ומדוע היא ריגשה אותך או השאירה עליך רושם?
תמונת פוטו שהשאירה עליי רושם הכי חזק זה תמונת הזקן שיושב על האבן או משהו כזה, או לחתיכת, או ללבות, בול עץ, ואין לו כוחות, שהוא יושב ככה בתוך החצר שלו, בתוך הכפר שלו, ומרגיש שכבר אין לו כוח להמשיך את החיים. אני זוכר תמונה כזאת, מאיזשהו מקום מפולניה או מהונגריה משהו מאותו האזור. אז זה מאוד השפיע עליי שהייתי צעיר יותר, הייתי מאוד צעיר, וראיתי עד כמה שהאדם הזה הוא רואה את עצמו בסוף החיים בנטול כוחות.
ואיזה תחושה זה עורר בך?
לא, שכנראה שהוא הכל נתן לחיים שלו כדי לבנות את החיים, וכנראה שיש לו גם אישה אולי עדיין, וילדים, והרבה ילדים ונכדים והכל, אבל הוא בעצמו נשאר בסוף החיים שיושב על בול עץ, ורואה שהוא נשאר לבד. לא שהוא לבד באמת, אבל בסופו של דבר הוא עם עצמו.
יסו פה יעשה קוונטו טיימפו?
וזה היה מתי? לפני כמה זמן? לפני כמה שנים שראית את התמונה הזאת?
זה הייתי בגיל 15 נגיד. ככה. אז אני התעניינתי, הייתי מאוד אוהב לעשות תמונות. אז זו הייתה טכניקה אחרת מעכשיו. הייתי צריך לפתח את הסרט, צילום ולהדפיס בעצמי, בבית, עם המכונות כאלה, כן, על הנייר וכן הלאה, זה לא כמו שהיום. הכל עושים בפוטושופ.
¿Por qué es tan importante la imagen?
מדוע זה כל כך חשוב, התמונה, הצורה?
התמונה עוזרת לנו בעולם הזה, בכל זאת, לתפוס משהו מהחיים של, של האדם אחר, ולראות אותם במקצת. ולכן התמונות ההם, היה בהם הרבה תוכן פנימי. זה לא כמו שהיום כל אחד עושה מתוך הפלאפון שלו תמונות, ושולח אותם מיד, ואין בזה איזה מהות הפנימית. אז זה היה מאוד מיוחד לעשות תמונה טובה, שהיינו צריכים לסדר את, את עצמנו, את האור וכל דבר. זה היה מאוד חשוב. אדם היה חושב על תוכן, על מהות התמונה, שהוא תופס משהו מהחיים, איזה צורה מהחיים הוא רוצה להבליט, מה הוא רוצה לספר על זה. זה לא שכמו שהחבר שלי שסיפרתי שמצלם שם המבורגר או משהו, כן, ושולח את זה לרשת.
Cuando alguien comparte algo familiar,
כשמישהו משתף משהו משפחתי או קרוב, זה לא נותן משהו, הרגשה של קרבה עם אנשים אחרים? זה לא עוזר כדי שנרגיש הזדהות או מחוברים, או שהם חלק מהמשפחה הזאת?
כן, נכון.
בזה?
זה גם אני מרגיש שככה זה. אבל בכל זאת זה לא צילום כצילום שמדבר על פנימיות האדם. כן, אתמול ראיתי בת שלי עם הנכת, והיא צלמה אותי איתו, כן, עושה הכל בין חצי שנה. אז כן, כמה תמונות יפות כאלה, וזה, אבל זה לא כל כך אומר על משהו. חשוב לנו לצלם את האדם עם הביטוי שלו, הופעתו הפנימית, איך שזה מגיע דרך ההופעה החיצונה. זה בעצם המקצוע של הצלם. אם הוא יכול לעשות את זה, אז הוא צלם גדול. זה לא פשוט, זה באמת אומנות.
¿Puede explicar en qué consiste?
אתה יכול להסביר במה זה כרוך? איך לעשות את זה?
זה כרוך בהרגשה הפנימית של החיים. מהות החיים. זה, אדם יכול לצלם כל דבר. זה תלוי איך הוא מבליט את הפנימיות של הדברים. זה יכול להיות חיות, זה יכול להיות הפועל ליד המחרטה בתוך המפעל, זה יכול להיות כל דבר, 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 דבר. זה פשוט רק השאלה היא מה על ידי זה אנחנו רוצים לראות. ויש באמת תמונות כאלה שהן מאוד תופסות את תשומת לב ומושכות אותנו לפנימיות החיים.
Es un tema apasionante.
זה נושא ממש מדהים, מרגש. לצערי, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית, ואם תוכל לתת לנו איזו מחשבה לסיום לגבי הנושא הזה.
הנעימות, אני חושב שאנחנו נוכל גם כן להתקדם בהבנת הפנימיות האדם, בהבנת הנפש שלו, ונוכל גם כן לגלות איך אנחנו יכולים לרוץ את הנשמה המיוחדת שיש בכל אחד ואחד, אפילו דרך התמונות כאלו פשוטות, סטילס, שנעשה כך, והאינטרנט תתמלא עם כאלה דברים, במקום מה שיש לנו עכשיו.
שיתמלא בתמונות חיוביות של איחוד, של חיבור, שזה מה שצריך להעביר?
גם חיבור, אבל גם פנימיות האדם. אפילו אדם לבד, שהוא חושב, שהוא משתוקק, שהוא מחפש, שנמצא באיזה דרמה פנימית שלו, או בשמחה אפילו, לא חשוב, אבל משהו שמדבר על העולם הפנימי. גם פנימי גשמי, גם פנימי רוחני.
ואיזה אפקט זה יוצר כשמשתפים דבר כזה?
אני מזדהה עם כאלו תמונות, ונמצא כביכול בתוך האדם, שמושך אותי על ידי הבא שלו, למצב שלו הפנימי. וזה עוזר לי איכשהו להתקשר עליו, להיות כאילו במקומו, להצטער בצערו או לשמוח בשמחתו, וזה מאוד, זה מאוד מפתח את האדם.
גנרר אמפתיה.
זה מייצר אמפתיה.
כן.
דוקטור לייטמן, זה נוסע טרמינל.
דוקטור לייטמן, הסתיים הזמן, אבל המון תודה על שיחה כל כך מעניינת, ועד הפעם הבאה.
גם לך.